ים המוות הכחול בלט ינוע, וממעלה ננה קטנה תשוב.
ברוכים הבאים לפינה העברית, כנרת גרין. היום נספר על קורותיו של השיר אין גדי. מי שהיו שותפים לאחד השירים היפים ביותר של הזמר הישראלי, איתן פרץ, מחבר השיר אין גדי, והזמרת טובה בן צבי, המבצעת המקורית שלו, מעולם לא נפגשו. לפני 5 שנים, לרגל חגיגות היובל לשיר, שזכה מאז לקרוב ל-100 ביצועים, הם נפגשו לראשונה לשיחה נוסטלגית על ההצלחה, כישלון וגעגועים למקום קסום שהולך ונעלם. זה היה רגע מרגש, אבל גם מעט מביך. ניכר על איתן פרץ וטובה בן צבי שהם היו מעט לחוצים כשהם נפגשו. הם ניגשו בהססנות אחד לשני, באוויר עמדה התלבטות בנוגע למחווה הראויה למפגש הראשון בין שני השותפים לאחד מנכסי צאן הברזל של התרבות הישראלית. כן, קצת קשה להאמין, אבל זאת עובדה. שני היוצרים של אין גדי, אחד השירים המוכרים והפופולריים ביותר של ימי ראשית המדינה, מעולם לא נפגשו. מוזר. לא, אם שואלים את פרץ שכתב את השיר ואת בן צבי ששרה אותו במקור. פשוט לא יצא לנו, הם מסבירים ביובש. ולפני 5 שנים, כשמלאו 50 שנה לכתיבתו של אין גדי, הם החליטו שאף פעם לא מאוחר מדי להכיר סוף סוף מקרוב האחד את השני. הם מספרים, זו הייתה תקופה אחרת ותמימה יותר, כך אומר איתן פרץ, לא היו הסילברטרים, וגם אם היית מפורסם מאוד, זה לא היה כמו היום, כך שלא בער להם לפגוש אחד את השני. בכל זאת היה קשה להאמין שבמשך 55 שנה הם לא ניסו להיפגש אפילו פעם אחת. בן צבי אומר את זה פשוט לא יצא, הייתה יום הולדת אחת של מכר משותף של שניהם, ושהגיע אליה, איתן לא הגיע, אחר כך פשוט לא היה להם הזדמנויות. פרץ אומר, עד עכשיו כנראה הם לא ייחסו לזאת חשיבות, כל אחד הלך לדרכו. הסיבה לאיחוד המרגש לפני 5 שנים, 50 שנה ליציאתו של השיר, מעוררת בהם נוסטלגיה, אבל גם מחלוקת קטנה. הם הקליטו את השיר בכלל בקיץ 1958. טוענת בן צבי וכמעט הורסת את חגיגות היובל. לא, זה לא נכון, הוא אומר פרץ. השיר נכתב בפברואר 59. הוא זוכר בוודאות את התאריך וגם את הקור של החורף שהוא כתב אותו. טוב, אולי היא טועה בשנה, ככה היא אומרת ומשתכנעת. היא זוכרת שהיה חם דווקא, אבל זה לא משנה. היא זוכרת שמיד אחרי ההקלטות היא טסה לפינלנד כדי לבקר חברה טובה. היא תערכה את זוג מורים מהארץ והם פתחו את כל ציון לגולה. ופתאום היא שמעה את השיר אין גדי. היא נורא התרגשה שכבר משמיעים אותו ברדיו. גם פרץ לא ציפה שהשיר שכתב בהיותו בן 16 וחצי בלבד יהפוך ללהיט על זמני. יצא לי לא פעם להרהר ולשאול את עצמי, הוא אומר, מה הופך שיר כזה שזורם מעבר לתקופה? המסקנה שלו היא חד משמעית. זה צריך להיות שיר שנכתב בתמימות, שנכתב על ידי ילד. שירים שנכתבים בתמימות אמיתית עדיין מדברים גם אחרי שנים כל כך רבות למכנה משותף רחב מאוד. נחזור בדיוק 55 שנה אחורה. הנער הצעיר איתן פרץ מגיע יחד עם בני כיתתו לשבועיים בן גדי, כדי לעזור לבני הקיבוץ לקטוף ירקות ומתאהב במקום. אחר הצהריים הוא עלה לאחת הגבעות המשיקות אל המדבר. מילות השיר, הוא מספר, פשוט זרמו אל הדף מעצמן. אין גדי היה אז סוף העולם מבחינתנו. רק מסדום לאין גדי הנסיעה ארכה 4 שעות. הנוף שם היה מאוד שונה מנוף ילדותו בירושלים. באותה תקופה היה נהוג שבסוף כל מחנה עבודה מעלים אופרטה לסיום. הוא מספר שהוא ודובי אהרוני, מלחין השיר, החליטו לכתוב שיר של אין גדי. הוא זוכר את הרגע מסוים הזה, איפה הוא ישב, איך כתב את זה, זה היה נוף של דמדומים. כאילו העתקתי ציור נוף מדויק של כל מה שהיה מולי, הוא אומר. ועל השאלה אם הוא האמין שזה יהיה להיט גדול, הוא תפס חזק כבר מהזנה הראשונה, הוא אומר. בתקופה ההיא שיר חדש היה יוצא רק פעם בחודש או חודשיים. לא כמו היום שכל שבוע יש 100 שירים חדשים. ועל השאלה איך הגיע השיר לטובה, אבא של דובי, החבר שלו, בדיוק עבד עם טובה ועם שמואל בר זכאי והציע להם את השיר. הם הקליטו אותו והשיר מיד תפס, מיד. הייתי בתחנת אוטובוס ברחוב יפו בירושלים, מספרת בן צבי את הסיפור מהצד שלה. ראיתי בחור גבוה ממני עם גיטרה ביד והתחלנו לדבר. זה היה שמואל בר זכאי. והחלטנו שנעשה משהו ביחד והקמנו צוות. באותה תקופה הייתי במקלט כל ישראל, ובאתי לאחד העובדים שם ושאלתי אם יש לו שירים בשבילי. הוא אמר שיש לו משהו, וככה השיר הגיע אליי. היופי הוא בעיבוד שלו, זה מה שכבש אותי, הוא נורא יפה מבחינה מוזיקלית, ככה היא אומרת. פרץ אומר, הבנתי את העוצמה של השיר רק כשהגעתי לצבא. עברתי סיוט לא יאמן. היו אנשים שחשבו שאני עושה את עצמי. אחרים היו מצביעים עליי ואומרים שאני זה שכתב את עין גדי. אז הבנתי בפעם הראשונה את המשמעות של הפרסום. לשאלה אם יצא להם להיות מאז כתיבת השיר בעין גדי, פרץ אומר, מיד אחרי שחזרתי ממחנה עבודה, הוא כל כך התאהבתי במקום שירדתי בחזרה לעין גדי. דיברתי עם המזכיר והוא אמר שהוא מוכן לקבל אותי, אבל רק בתנאי שאני אביא מכתב מאבא שלי. אז כתבתי מכתב בשמו וקיבלו אותי. כשאבא שלי קיבל מכתב שבו כתבו לו שהם מאוד שמחים, שהוא נתן לי את אישורו, הוא מיד הבין מה קרה. אבל בגלל שזה גם מה שהוא עשה לאבא שלו, הוא קיבל את זה בהבנה. הייתי בעין גדי לבד כנער במשך שנה. אחר כך הכרתי מישהי בדגניה א' ונשארתי שם מאז. בן צבי אומרת, לא הייתי בעין גדי לפני ששרתי את השיר. למעשה הייתי בו רק פעם אחת. האווירה שיש בו מאוד מתאימה לשיר. עין גדי הוא מקום מיוחד מאוד. עין גדי זכה ללא מעט ביצועים ב-55 השנים שחלפו מאז נכתב. בין היתר שרו אותו יהודית רביץ, אריק איינשטיין, הגבעתרון, יגאל בשן, איתן מסורי, יורם גאון, גרי אקשטיין, מרגול, הכל עובר חביבי ועוד קרוב ל-70 זמרים והרכבים. אחרי הביצוע של טובה השיר קצת נשכח, ומי שגאל אותו מייסוריו הוא יגאל בשן, ששר אותו בעיבוד מחודש, מספר פרץ. ואחריו זה הפך להיות שיר שכל זמר שמכבד את עצמו חייב לבצע, מיהודית רביץ ועד לאריק איינשטיין. יש עשרות ביצועים. השאלה אם הוא התעשר, הוא אומר, לא, היינו שני ילדים אידיוטים, והוצאת נגן החתימה אותנו על מסמך שלפיו הזכויות של השיר הזה לא שלנו. אנחנו לא מקבלים מן תמלוגים על הזכויות. ככה הפסדנו הרבה כסף. פרץ בן 66 ובן צבי בת ה-77 התקשו לשחזר את ההצלחה הגדולה של עין גדי. בן צבי הוציא אלבום משיריה של המשוררת מרים ילן שטגליס. הופיע במשך שנים בארץ ובחול, ובסוף שנות ה-90 הקליטה שני אלבומים עם שירים ביידיש ובעברית מתקופת השואה, שאותם הקדישה למשפחתה. בנוסף לקריירה המוסיקלית, עבדה בן צבי במשך שנים רבות כמדריכת טיולים בחול, ולוותה משלחות תלמידים לפולין. לאחרונה היא הוציאה את רגע של געגוע, אוסף משיריה לאורך השנים. פרץ ניסה במשך תקופה קצרה להמשיך את המומנטום של עין גדי, וכתב מספר שירים לפרברים, אבי טולדנו, הגבעתרון וריקה זרעי. לאחר תקופה קצרה הוא פרש מהתחום, והפך לעובד סוציאלי ובהמשך לאחד המטפלים ההוליסטים הנחשבים בארץ. הייתי גם מורה בתקופה מסוימת, אבל אחרי 10 שנים הבנתי שזה קצת מזוכיסט. גם אני הייתי מורה מפתיעה בן צבי, לימדתי מקצועות כלליים והקמתי בקהילת ילדים מהתלמידים שלי. הם שרו שירי סתיו, שירי חג ומועד, וזה יצא מאוד יפה. אני גאה בתקופה הזאת. שניהם חוו שכול בחייהם. בן צבי איבדה בתקופת השואה את כל משפחתה. פרץ שחל את בנו אירן באסון המסוקים לפני 17 שנה, וכתב לשיחו את השיר עקדת אירן. הוא כותב כשצריך, הוא אומר, ועיניו מקשיחות. הוא לא מהחוצבים, תמיד הוא שומע על איסורי כתיבה אצל אחרים, אבל הוא כותב רק כשהוא צריך, כשיש מה להוציא החוצה. לפני כ5 שנים, כשציינו את אסון המסוקים, הוא כתב שיר לאירן, וזה מסוג הדברים שהוא כותב. הוא כתב גם שיר לזכרו של אחיו של יורם רותם מגלי צהל, איש הקיבוץ שלו. לפני כ7 שנים, כשציינו עשור לאסון המסוקים, הוא גם הוציא ספר שירים לזכרו. המקום הזה של הכאב הוא לא מקום שהופך כהה עם השנים. הוא נמצא אבל אתה לומד לחיות איתו. כמובן שהכאב נמצא, אבל הוא לא מאפיל על החיים שלו. בן צבי בוחרת להתמודד עם הכאב בדרך אחרת. היא נוסעת לפולין ומופיעה בכנסיות ובעולמות, שרה בעברית, מספרת סיפורים מהתנך, ומנסה להוכיח שלמרות הכל התרבות היהודית ממשיכה להתקיים שם. יהדות פולין זו טרגדיה אחת גדולה, היא אומרת. אחרי השואה היה שם שלטון קומוניסטי, וגם כשניסו לשמר חיים יהודים פשוט לא הצליחו. מה שהיא עושה זו שליחות. כמה זמן אנגדי ישרוד לדעתם? שאלנו אותם. בן צבי אומר ממש פלא שהוא שרד עד עכשיו. יש לנו נטייה לחזור כל הזמן לדברים מעבר. אז היא חושבת, בן צבי, שהוא ישרוד די הרבה. כך השיר אנגדי הפך להיות זמר עממי. ובזה נסיים בשמיעת השיר, להתראות בתוכנית הבאה.
המוות הכחול בלט ינוע וממעלה ננה קטנה תשוב אצבע אשל בדממה יזוע וכל קו בחול יפה חרוב האדמה תצעיב בלהט שמש והבק מחניק יחוף ברוך אך אין גדי לא תסבול בקמש בישלט גוון ירוק בחוף אין גדי אין גדי מהייתי צמח בחמה בחוטרים בשממה אין גדי אין גדי בך יופי יופה בכל הוד והלב יהרהר ויחמוד והלב יהרהר ויחמוד הלכו ישיר לתוך הים האדמה תציב בלהט שמש אך אין גד הנה במדבר יום חדש אינו דמה לאמש ועתיד מזהיר צופה למחר
אין גדי, מהיה כי צמח בחמה. אין גדי, אין גדי, איך פלגים וחותרים בשממה.